בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, בעת העתיקה תופעת העבדות הייתה לגיטימית ומקובלת. מתוך סקירה של מקורות היסטוריים ופפירוסים עתיקים, יעל אסקוחידו מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל מתארת את מעמדו של העבד בעולם הקדום וכיצד היהודים שלימים הפכו לעבדים בעצמם הושפעו מהתופעה.
אם הייתם נולדים בתקופה העתיקה, אז סביר להניח שאולי הייתם עבדים. באותם ימים, העבדות היא תופעה מאוד ידועה ומאוד מקובלת ביוון, במיוחד ברומא, וגם בחברה המקראית. אז בכלל, מה זה להיות עבד באותם ימים? להיות עבד זה להיות רכוש של בן אדם שהוא בן חורין, והוא בעל העבד. רכוש של בן אדם זה אומר שלמעשה אתה שייך למישהו אחר, ואותו בעל הוא יכול לעשות עם עבדו מה שבא לו. הכל מותר לו. ואפשר לדמיין אפילו דברים מאוד קיצוניים. מותר לו להרוג אותו, מותר לבעל לבקש מעבדו שהוא יהרוג מישהו אחר, גם זה מותר. זה להיות ממש חפץ דומה אפילו לשולחן או לכיסא. באותם ימים זה מה שזה, להיות עבד. עכשיו, איך אנחנו יודעים ש... יש פה עניין של שייכות, אז הבעל הוא היה מקעקע את השם שלו על היד של העבד, או לפעמים גם על הפנים שלו, כדי שהעבד עצמו לא ישכח שהוא שייך למישהו אחר. עבד היה שייך לבעליו. לעבד אין זהות, אין לו זהות חברתית, הוא עבד. חי בתוך החברה, הוא חי ליד המשפחה, אבל הוא לא ממש שייך לחברה. למשל, אסור לו להתחתן, הוא לא מתחתן, עבד לא מתחתן. אז אמרנו, לעבד אין לו זהות, אין לו אפילו שם משלו. עבד, ברגע שהוא מגיע לשוק של העבדים, וקנו אותו, אז לבעל, הדבר הראשון שהוא עושה את זה, הוא משנה את השם של העבד. כדי להזכיר לו שוב, שאין לו שורשים, אין לו שייכות חברתית. הבעל נותן לו שם חדש. לדוגמה, אני קראתי בפפירוס מאוד עתיק, שהיה איזה עבד שהסתובב באזור יוון, ודווקא העבד הזה, הוא בא מהאזור שלנו, הוא בא מיהודה. אותו עבד, מחקו לו את השם שלו, את השם של ההורים שלו נתנו לו, וקראו לו, כלומר, הבעלים החדשים שלו קראו לו מוסקוס. עכשיו, מה זה מוסקוס ביוונית? זה עגל, כדי שאותו עבד יזכור כל יום שהוא במעמד של בהמה באותה בית. עכשיו, איך באותם ימים, בן אדם שהיה במעמד של בן חורין, פתאום ברגע אחד, בדקה אחת, הוא הופך להיות עבד. רכוש של בן אדם אחר, הוא הופך להיות עבד. אז באותם ימים אפשר להגיד שמלחמות הם היו הדרך הנפוצה ביותר לכך שבסופו של דבר איש היה מוצא את עצמו בשווקים של העבדים. אבל יש גם עוד דרך. בוא נגיד שבאותם ימים כבשו את הארץ שלך. ואז יש בעיות, יש בעיות של כלכלה, יש בעיות של ביטחון, לבן אדם אולי אין לו אוכל יותר, גם הרסו לו את הבית, אז הוא צריך לשרוד עכשיו. איך הוא שורד? הוא מוכר את עצמו לעבדות. למשל, אני קראתי בפפירוס אחר, שבחור בשם יונתס, יונתס זה מזכיר לנו איזה שם מקראי מאוד ידוע, נכון? אולי אפשר... להגיד שקראו לו יונתן לאותו בן אדם. אותו בן אדם שנמצא במצרים, הוא מופיע בצוואה של איש מצרי. בצבא כתוב שהאיש המצרי הזה מעביר למשפחתו את כל הרכוש שלו, ובתוך הרכוש שלו יש את העבד הזה, העבד שקוראים לו יונתס אפוליוס. עכשיו, למה הוא הפך להיות עבד? כי הוא חייב לאותו איש מצרי כסף. עכשיו, כנראה שהוא לא יכל להחזיר לו את הכסף, אז שוב, הוא העדיף למכור את עצמו לעבדות. עכשיו, ברור שאם לעבד היו ילדים, אז הילדים הם גם היו עבדים, הם היו שייכים לבעל. הם לא היו שייכים לאבא שלהם. ובוא נגיד שאותו אבא היה משתחרר מהעבדות, אז הילדים היו נשארים כעבדים בתוך הבית של האדון שלהם. אפשר לדמיין סיטואציות כאלה אפילו, שאבא משתחרר מהעבדות, כי הוא שילם על זה, הוא שילם כסף כדי להשתחרר מהעבדות, ופתאום אין לו מספיק כסף כדי גם לשחרר את הילדים שלו. אז הוא עוזב את האדון, אבל הילדים נשארים בבית של האדון. אנחנו כיהודים חושבים שהדת שלנו היא מאוד הומניסטית, ואני בעד הדעה הזאת. אבל האם ידעתם שגם יהודים עסקו בעבדות? שיהודים מכו עבדים? שיהודים קנו עבדים? והנה, הספרות המקראית, לא רק שהיא מזכירה את העבדות, היא גם קובעת איך להתייחס לעבד. כאשר ההבחנה הבסיסית ביותר בספרות המקראית היא להבדיל בין עבד עברי לעבד כנעני, לעבד גוי. אנחנו יודעים עכשיו שהיה מותר ליהודי להשתמש בעבד עברי, אבל לאחר 6 שנים, או בשנת היובל, הוא היה חייב לשחרר את העבד העברי. הדבר הזה לא היה קיים עבור עבד נוחי. עבד נוחי הוא עבד של בעל יהודי לנצח. אין לשחרר אותו, לא משחררים אותו. הוא עבד נצחי. לכן שוב, אני מזכירה לכולם שגם התורה, למרות שאנחנו רואים שהיו חוקים יותר הומניסטיים כלפי עבדים, אבל עדיין היא קבעה כללים איך להתייחס עם העבד. זאת אומרת שלמעשה אף דת, לא יהדות, לא נצרות וגם לא אסלאם, לא ביטלו את העבדות. כולם קיבלו את התופעה הזאת כתופעה מוכרת ומקובלת. אני רוצה עכשיו להתייחס לכמה דוגמאות של החזקת עבדים על ידי יהודים בתקופה העתיקה. והנה, בפפירוס שנתגלה במצרים, אנחנו יודעים על קהילה יהודית באזור יב, ושם חיו יהודים. אנחנו גם יודעים שבאותם ימים הקהילה הזאת היה לה מקדש לאל יהו. האל יהו זה היה כנראה האל של אותה קהילה יהודית. עכשיו, באותו פפירוס כתוב שאישה יהודיה בשם מפתחיה, היא מוסרת לבנים שלה 2 עבדים. עכשיו, מה מיוחד? מיוחד שהעבדים האלה, על היד שלהם יש צריבה. האות יוד כתובה על היד של כל עבד ועבד. עכשיו, מה האות יוד הזאת אומרת? אז יכול להיות שפשוט אותם עבדים, הם היו עבדי האל יהו, ופשוט האל יוד הוא האות הראשונה של המילה יהו. אז יכול להיות שאותם עבדים הם היו שייכים למקדש של יהו. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלא רק שיהודים החזיקו בעבדים, הם גם עשו מסחר באותם העבדים. ולא רק שהם עשו מסחר, אנחנו יודעים שהיו משפחות בתקופה העתיקה שמאוד התעשרו מהסחר של אותם העבדים. למשל, הפפירוס של הארכיון מזנון, שגם נתגלו במצרים, שמה מסופר על משפחה יהודית מאוד מאוד עשירה, משפחת טוביה. אותו טוביה הוא מאוד ידוע גם בספרות המקרא וגם אחר כך בכתבי יוסף בן מתתיהו. הוא מופיע הרבה פעמים כי הוא למעשה מתווך. הוא מתווך בין השלטון המצרי, השלטון של התלמאים, לבין המשפחה של הכהן הגדול פה בירושלים. אנחנו מדברים עכשיו על המאה השלישית לפני הספירה. מה עושה טוביה? אמרנו, טוביה עוסק בעבדים. הוא סוג של אריסטוקרט. ככה הוא נהיה גם מאוד מאוד עשיר. ידוע לנו, מפפירוס אחד של הארכיון של זנון, שטוביה מוכר לאותו זנון ילדה בשם ספרגיס, והילדה הזאת היא כולה בת שבע. שוב, יהודי, שאפילו היה קרוב למשפחה של הכהנים של הכהונה הגדולה בירושלים, מוכר ילדה, ילדה בת שבע, כדי שהיא תהפוך להיות שפחה במצרים. אנחנו גם יודעים שאותו טוביה, הוא רצה לשמור על קשרים מאוד טובים עם השלטון התלמאים במצרים, אז מה הוא עושה? הוא שולח לאפולוניוס. אפולוניוס היה שר הכספים באותם ימים במצרים. הוא שולח לו ככה, מתנה. עכשיו, מה יש במתנה הזאת? יש סריס אחד וארבע נערים, שאתם בטח מבינים שבסופו של דבר הם היו עבדים. עכשיו, בני כמה אותם נערים? אותם נערים הם היו בגילאים בין 7-10, כלומר מדובר בילדים קטנים. הזכרנו מקודם את הסיפור של מוסקוס. מוסקוס הוא היה איש יהודי כנראה, או לפחות הוא בא מיהודה, מגיע כעבד באזור יוון ומשם הוא משתחרר. דרך אגב, אפשר לקחת את הסיפור של מוסקוס כדוגמה מאוד ברורה לכך שהעבדות היא הייתה בסיס מאוד משמעותי לגלות של היהודים. אבל רגע, בוא נחזור למוסקוס. איך בכלל אותו מוסקוס הופך להיות עבד? אם מוסקוס היה חי במאה השלישית לפני הספירה, אז הוא היה חי במציאות היסטורית כזאת שארץ ישראל הייתה נמצאת בין שתי מעצמות. בדרום יש לנו את שלטון התלמאים, את השלטון ששלט במצרים, ובצפון יש לנו את הסלוויקים. הסלוויקים, אנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירים את אנטיוכוס הראשון, השני, השלישי, ובמיוחד הרביעי, שמה הוא קשור לסיפור של חנוכה. אז ארץ ישראל נמצאת בין הסלוויקים בצפון, שהיום זה אזור של סוריה ועיראק, ולמטה בדרום את מצרים, את השלטון התלמאי. והתלמאים רצו לכבוש את הצפון, והצפון רצה לכבוש את האזור של מצרים. ומה לעשות שארץ ישראל הייתה באמצע? אז פעם אחת הייתה התקפה של התלמאים, של אזור שלטון מצרי, אז היהודים היו הופכים להיות עבדים של אותם תלמאים, ופעם אחרת הסלוויקים היו כובשים, והיהודים של אזור ארץ ישראל היו הופכים להיות עבדים של הסלוויקים. אז יכול להיות שזה היה בדיוק המסלול של מוסקוס. מוסקוס מצא את עצמו תחת שלטון התלמאי, ובסופו של דבר אותם סוחרי עבדים לקחו אותו מאזור ארץ ישראל והביאו אותו דרך הים לאזור של יוון. והנה מוסקוס מגיע ליוון, קיבל שם חדש, שם יווני, שמזכיר לו כל יום את העבדות שלו ומה התפקיד שלו בבית של האדון החדש. וניתן להניח גם שאותו מוסקוס גם אין לו שום קשר עם יהודים אחרים, הוא ניתק שום קשר עם היהדות שלו, ניתן להניח שהוא אימץ לגמרי את דרך החיים של האדון שלו, ולמה אני מזכירה את כל זה עכשיו? כי אנחנו יודעים שברגע שמוסקוס משתחרר מהעבדות, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מודה לאלים יווניים. הוא לא מודה לאל ישראל, הוא מודה לאלים יווניים. מוסקוס איבד את הזהות שלו, את הזהות היהודית שלו. הוא אפילו לא זוכר שהוא שייך לאותו עם שהיה מאמין באל אחד. וברור שמוסקוס הוא לא המקרה היחיד. הרבה יהודים הפכו להיות שפויי מלחמה ועבדים, ובסופו של דבר ככה העם היהודי התפזר בכל העולם. אז איך בכל זאת באותם ימים ניתן לשמור על זהות יהודית כאשר אתה נמצא כעבד תחת שלטון זר, רחוק מהמולדת שלו, מהבית שלו, ובכלל עבר להיות חלק של משפחה שאין לה שום קשר עם השורשים היהודיים שלו? תשובה לשאלה הזאת ניתן למצוא בכתובת שנתגלתה באזור יוון. הכתובת הזאת היא תעודת שחרור של אישה שהיא גם הייתה שפחה, והיא באה מאזור יהודה, ואנחנו יודעים את השם שלה, קוראים לה אנטיגונה. עכשיו, אנטיגונה, כשהיא משתחררת מהעבדות, היא משתחררת עם שתי בנותיה. לבנות של אנטיגונה, אנחנו גם יודעים את השמות שלהם, אחת קוראים לה תיאודורה, והשנייה דורותיה. עכשיו, מעניין לציין פה כי בשמות של הבנות אנחנו מוצאים את המילה תאוס. תאוס ביוונית זה אומר אל, אל אחד, לא אלים, אל אחד. זה אומר עכשיו שאותה אנטיגונה שכן רצתה לא לשכוח לרגע שהיא שייכת לעם שמאמין באל אחד, אז היא העבירה בתוך השמות של הבנות שלה את האמונה שלה לאל אחד. עכשיו, מה ההבדל בין אותה אנטיגונה למוסקוס? יכול להיות שמוסקוס מצא את עצמו באזור שאין שם שום יהודים. יכול להיות שמוסקוס הוא כבר הרבה שנים בעבדות, ולכן הוא כבר לא זוכר, הוא לא זוכר את השורשים שלו. אנטיגונה נמצאת במקום שיש שם הרבה יהודים איתם, הרבה עבדים אחרים, ולכן ביחד אולי הם כן הצליחו לשמור על זהות, זהות מינימלית, או לפחות אמונה באל אחד. קבוצה כזאת של אנשים אנחנו מוצאים באזור רומא. יוסף בן מתתיהו מספר שלאחר נפילתה של ירושלים בשנת 70 לספירה, טיטוס שכבש את העיר, לקח איתו 97 אלף אנשים שהפכו להיות עבדים. ניתן להניח שהרוב הגדול של אותם העבדים הגיעו לאזור רומא. אותם עבדים, כאשר הם השתחררו, למעשה הם ייסדו ביחד את הקהילה היהודית ברומא. למשל, אנחנו יודעים שבאותם ימים היו בתי כנסת ברומא, ואחד מהבתי כנסת האלה היה לו שם מיוחד, קראו לו בית הכנסת של המשוחררים. כלומר, היה ברומא בית כנסת שנוסד על ידי עבדים לשעבר. מכאן אנחנו מבינים שהייתה קהילה יהודית ברומא שנוסדה על ידי העבדים. ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים היום על הקהילה היהודית ברומא ועל בתי כנסת מפוארים שיש ברומא, אז אותה קהילה היא נוסדה על ידי עבדים שהגיעו לאזור רומא. לכן רומא היא דוגמה מיוחדת לכך שעבדים יכלו ביחד לשמור על זהותם. ברור שלא ניתן לדבר על התקופה העתיקה בלי להזכיר את תופעת העבדות. אבל גם אי אפשר לדבר על התפוצה היהודית בלי להזכיר כמנגנון מאוד חשוב את תופעת העבדות.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.